הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. הוא נכנס למשרדי בצעדים חרישים, פוסע על בהונות. בשקט הוא פונה למזכירה ולוחש: הרב מונק נמצא? בבקשה, כנס. הוא אדם חשוב וידוע. מעטים האנשים, אם בכלל, שאינם מכירים אותו. הוא נזרק על הקורסה ונאנח. אוי. לאחר כמה דקות הוא פותח במונולוג משלו. אתה מכיר אותי. הלא נפגשנו מספר פעמים בעבר. עכשיו אני צריך את העזרה שלך. אשתי נמצאת מזה זמן רב בדיכאון. כלום לא עוזר לה. אנחנו ממש מיואשים. פתאום, באמצע החיים, התחילו לה כאבי ראש, שעם הזמן הפכו לדיכאון. הלכנו לכמה פסיכיאטרים. כולם אומרים פה אחד שמדובר בדיכאון. רוב היום היא ישנה, ומתי שהיא ערה, היא בוכה. תבין, היא הייתה אישה כל כך פעילה, כל כך מיוחדת. ודימה שוררת, גלשה על החייו, ושקט מתוח הסתרר בחדר. ביקשתי את רשותו להכניס את אבי לתמונה. יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, אמרתי לו. לאחר הסכמתו נכנס אבי לחדר, ושוב החל האיש לגולל את סיפורה של אשתו. אבי לא השתכנע שמדובר בדיכאון. זה לא דיכאון, זה משהו אחר, פסק בבירור. רב שמואל, הוא פונה לאבי, מאיכן יש לך העוז לחלוק על כל הפסיכיאטרים? ואבי בשלו: זה לא דיכאון, זה משהו אחר. תגיד לי בבקשה, שאל אבי, מה עשיתם חוץ מללכת לפסיכיאטרים ולקחת תרופות נוגדות דיכאון? הלכנו לרופא משפחה שהפנה אותנו לבדיקות דם, ומשלו מצא שום דבר, שלח אותנו לפסיכיאטר בטענה שזה נפשי. עם ההבחנה הזו אנחנו מסתובבים כבר כמעט שנה, שבמהלכה כאמור היא לוקחת המון תרופות נוגדות דיכאון שלא ממש עוזרים לה. אבי ביקש לשוחח עם אשתו, ועוד באותו יום הם נפגשו. לאחר הפגישה ביקש אבי מהגברת לפנות לרופא נוירולוג שיבצע מספר בדיקות וביניהם סיטי מוח. ואם לא ימצאו שום דבר, נראה כיצד להמשיך. עברו עוד חודש ימים בהם האישה מתייסרת מכאבי ראש נוראיים. כאבים שאותם הגדיר רופא המשפחה ככאבים פסיכוסומטיים. כלומר, לא באמת כואב לך. זה עניין נפשי. ואז הגיע הטלפון. רב שמואל, צדקת. מצאו לה גידול ענק שלוחץ על אזור מסוים במוח. וזה מה שגורם לה לדיכאון. ברוך השם, הגידול שפיר. וכבר אנחנו בדרך לקבוע תור לניתוח. מאזינים יקרים, ברוך השם, כיום האישה חזרה לתפקוד מלא. לא דיכאון, לא נפשי, לא פסיכוסומטי, גידול במוח. מאזינים יקרים, היום אנחנו נשוחח על התופעה שנקראת פסיכוסומטי, על כאבים אמיתיים ועל אילו שאינם. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור גיל פלדמן, רופא משפחה בכיר מזן נדיר, המשרת נאמנה את תושבי אלעד במכבי שירותי בריאות, הקופה שאליה אני באופן אישי משתייך, ואני חושב שהיה כדאי כל השנים האלה להשתייך למכבי שירותי בריאות. דוקטור פלדמן, בשביל לפגוש אותך, לילה טוב.
לילה טוב.
אז בוא תסביר לנו בבקשה, דוקטור פלדמן, אחרי הסיפור המדהים הזה, מה זה התופעה שנקראת כאבים פסיכוסומטיים? כואב או לא כואב?
אז ראשית, המטופל, כמובן, בהתייחס למקרה שהצגת, המטופלת, כמובן, הסבל שלה היה אמיתי, וצריך לזכור שגם מטופלים שמקור הסבל שלהם הוא נפשי, הם אנשים שסובלים, ואסור, אסור בשום אופן לזלזל בכאבים שלהם, ולטטא אותם מתחת לשטיח, ולהגיד, את או אתה, אינכם סובלים. האדם עצמו סובל. השאלה היא תמיד, מה מקור הסבל? במקרה שהצגת, מדובר במקרה שהוא מקרה של רפואה יחסית בסיסית, שבו כנראה אנחנו כאנשי הרפואה לא היינו מספיק קשובים למטופלת, ואולי נתינו פחות להאמין לסבל שלה, שהיה בהחלט אמיתי.
אנחנו נמשיך מיד בדיון המרתק הזה, אבל קודם כל אנחנו נזמין את המאזינים שלנו, מאזינים שרוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר ל-050-693-93, 050-693-93. אתם יכולים גם לשלוח לנו פקס ל-03-616-4477, 03-616-4477, או לפנות דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. דוקטור פלדמן, אחרי שאנחנו הזמנו את המאזינים שיש להם הזדמנות מיוחדת באמת לפנות אליך בשאלות שקשורות ברפואת הגוף שנושקות לרפואת הנפש, ואתה התחלת להסביר לנו מה זה נושא פסיכוסומטי, ואמרת לנו שזה מקרה קלאסי שרופאים יכולים מה, לפספס?
אכן, לפעמים יש נטייה לטטא את הדברים ולהגיד במהירות אלה דברים פסיכוסומטיים.
למה? אבל למה? מאיפה בא המנהג הזה שרופא רואה תופעות שהאישה היו לה כאבי ראש? עכשיו, אישה שיש לה כאבי ראש, וזה התחיל בכאבי ראש, והדיכאון הגיע לאחר מכן, למה לייחס את זה לדבר נפשי, במקום לחשוב שאולי באמת יש פה משהו שהוא טריוויאלי, שיש גידול מוח, או שאת תגיד לי, עכשיו זה החוכמת בדיעבד. אבל מאיפה הנטייה הזאת המהירה לבוא ולהגיד לאישה, זה דבר על רקע נפשי. למה?
אז שוב, המקרה שאתה הצגת הוא באמת מקרה קיצון, שבו היה פחות מדי התייחסות לסבל הגופני של האישה, עלינו לשכוח שהיא בוודאי הייתה גם באמת במצב דיכאוני, כנראה כתוצאה מהלחץ של הגידול, או מהסבל היום ונורא שהיה לה כתוצאה מכאבי הראש האיומים שהיו לה. קשה לדעת מה הסובב והמסובב, ובמקרה כזה שאני לא יודע כמובן את הפרטים שלו, אבל אין ספק שהאישה הזאת היא סבלה סבל נפשי אמיתי, לצד סבל גופני אמיתי. הנטייה הזאת לחלק את הסבל לבין גופני בלבד או נפשי בלבד, היא משהו שנטועה באמת בדיכוטומיה או בחלוקה לא כל כך נכונה, שהיא יותר נוטה בדברים מיושנים, בפילוסופיה של דקארט, שהיא לא כל כך נוגעת, אם אתה מסתכל על המקורות היהודיים, היא לא כל כך נוטה, והיהדות תמיד ראתה גוף ונפש כחד הם.
אבל רגע, אני רוצה רגע להקשות עליך, דוקטור פלדמן. אני לא מבין. אם ניקח את הגוף, כמו שאתה אומר בשמו של דקארט, כמכונה, יש רכב, אתה נכנס למוסך, אתה באמת, אני מבטיח לך, דוקטור פלדמן, שכשאין לך רכב ואתה בלי הרגליים ואתה צריך להגיע למקום העבודה, לא ממש מעניין אותך. אבל המוסכניק, יש לו איזושהי מתודולוגיה או איזושהי שיטה, איך הוא בודק רכב. הרכב לא מניע. זה יכול להיות או במערכת הדלק או במנוע. זאת אומרת, יש איך לבדוק. כשאישה באה אליך ואומרת לך, יש לי כאבי ראש או יש לי כאבי בטן או כאבי גרון או כאבי גב, למה להתחיל לחשוב שזה נפשי? למה לא לבדוק את המכונה? הגוף בסופו של יום זה מכונה, לא?
זה הרבה יותר מורכב מזה. כמובן שאני לא מאמין שמישהו מהמאזינים שלנו מאמינים שהגוף הוא איזשהו מכונה ואין בו משהו מעבר לפיזי. הנפש היא דבר מורכב ביותר. אני לא צריך להסביר לך את זה כמי שבאמת מכיר את הנושא הזה על בוריו. אבל הגוף והנפש משולבים. ניקח לדוגמה, אדם שעבר התקף לב, דבר פיזי לחלוטין, היום...
משאבה, פומפה.
פומפה. יש לו סתימה במה שמספק אנרגיה לפומפה, זאת אומרת, יש סתימה באחד מהעורקים הכליליים, נכנסים בצנתור, מצנתרים אותו, פותחים את הסתימה, שמים שם סטנט,
אינסטלציה נטו, ממש.
אינסטלציה נטו, אבל הבן אדם לא מתאושש. למה? כי הוא ממצב של אדם בריא לחלוטין, הפך להיות לסטטוס של בעיניו...
סוג של
חולה. חולה לב, כן. הוא נכנס לדיכאון, ומתפקד הרבה פחות. עכשיו, האם הפומפה הזאת ישפיע במשהו על הדיכאון שלו?
בהחלט.
בהחלט, בהחלט, כי הגוף והנפש חד הם. ולכן החלוקה הזאת של או גוף או נפש אינה נכונה, התמונה היא תמונה מורכבת, משולבת, הרבה יותר מסובכת ממה שאנחנו נוטים לראות.
יפה, טוב, אז אנחנו כמובן נרחיב בזה בהמשך עוד הרבה על הנושא של כן כדורים, לא כדורים, כן תרופות, לא תרופות, איך באמת מחליטים אם זה נפשי או שזה פיזיק, ראינו שזה מאוד מאוד מורכב, אבל מאזינים יקרים, אנחנו הגענו למחויבות הראשונה שלנו, ואנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, אתנחתא מוזיקלית ומיד מיד שווים.
ידיד נפש עם הרב אריה מונק. יש יריד, ויש יריד סוף. תושבי ירושלים והסביבה, קל אוטו מזמינה אתכם ליריד סוף של סוף השנה. בואו ליהנות מטריידין לכל רכב וממבצעים חסרי תקדים על ליסינג פרטי, רכב חדש ויד ראשונה. 1 עד 10 בדצמבר, רחוב רוממה 2 ירושלים. כפוף לתקנון.
רעבים, נכון? איפה אוכלים היום? רק במפגש גרונר. שווארמה, בשרים על האש, סלטים, חומוס ביתי וטרי, טעים וחשר למהדרין, בדץ בית יוסף, שמיטה לחומרה. למשלוחים, 03-670-9-670. מפגש גרונר. אוכל טוב, באמת, מול משטרת המתגן.
דובר פנדור מאשר. מבצע דובדבן יצא לדרך. במבצע דלת פנים דובדבן אדום ב-990 שקלים בלבד. אצלכם בבית, כפוף לתקנות.
חדש חדש בקפה קפה נמל תל אביב. גם כשרות בדץ, חוג חתם סופר פתח תקווה, וגם קומה נוספת המגדילה את מספר מקומות הישיבה בחורף ל-100 איש. קפה קפה נמל תל אביב. תפריט חלבי ועשיר עם מבחר מעדני דגים. 057-5727-408.
מוניות בר אילן, התחנה הגדולה בירושלים. מבצע ענק, ביטלנו את כל התוספות במונה, לא גובים הזמנה טלפונית וללא תוספת נוסע שלישי. מוניות בר אילן, 02-585-6, חדש במוניות בר אילן, ניתן לשלם בכרטיס אשראי. מוניות בר אילן, 02-585-6, שירות עם נשמה יהודית.
חדש, הקומקום הבריאותי של קנדי, ללא צורך בטבילה, הקומקום באישור בד"ץ העדה החרדית. קומקומים זה קנדי, להשיג ביש, ברקול ורפאלי, או בטלפון 03-922-1475.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הם מזיזים אותנו מכאן.
ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הבנים לשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואפילו אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם הבנים לשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואתם מאמינים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואפילו, ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הם מזיזים אותנו מכאן. ואפילו, ואפילו כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם, כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בנו, הם מזיזים אותנו מכאן.
מאזינים יקרים, שבנו אליכם, אתם כאן איתי מריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו נמצאים עם דוקטור גיל פלדמן, רופא משפחה שעובד במכבי שירותי בריאות באלעד ונותן שירות מצוין, יוצא מגדר רגיל, לא כל כך רגיל ואפילו לא מצוי, לתושבי אלעד שנהנים מהקופה. מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לעלות לשידור, ואני רואה כבר כמה שיחות שאנחנו מיד נענה להם, אתם מוזמנים להתקשר ל-050-693-93-93, אתם יכולים לשלוח לנו פקסים ב-03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית, הודעה לשידור. דוקטור פלדמן, אנחנו, עד שהמאזינים שלנו יעלו לקו, שרב דוד יעלה לנו אותם, אנחנו עסקנו קודם, ככה קצת בנגיעה, בנושא של גוף נפש. בוא אני אגיד לך שמה אני יודע על נושא של גוף נפש, אתה בטח יודע הרבה יותר טוב ממני, אבל בוא נאמר יש כמה מובאות. אתה בטח מכיר את הרמב״ם וכולי וכולי, אבל יש ברבנו יונה, שהיה אחד מהראשונים, ישנו משפט מאוד מאוד יפה. אם יחלה הגוף, תרפאנו הנפש. אך אם יחלה הנפש, מי יישא חוליו? מי ירפאנו, מי יישא חוליו? זאת אומרת שרבנו יונה, שמן הסתם יודע לא קצת, אלא הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים, כבר קבע שכשהגוף חולה, הנפש יכולה לסעוד ולרפא אותו. וכשהנפש חולה, אז אין כל כך מי שירפא. אבל אנחנו כרגע, אתה יודע, כרופא גוף, איך באמת בראייה שלך, הנושא הזה של רוח איש תכלכל מעשהו? איפה הרוח נמצאת, ואיך הרוח הזאת, הדבר הרוחני הזה, הנפש, נשמה, אינני יודע מה, מפעיל את המכונה הזאת? איך זה עובד?
אז כמובן שהמדע לא יודע לפענח בדיוק איך זה נעשה, ואני מתאר לעצמי שהדבר הזה לעולם יישאר חידה בעיני האדם, אבל רואים את זה בפועל ביום יום. אתה יכול בהחלט לראות שני אנשים, שניהם מחלה זהה לחלוטין, האחד סובל סבל רב, והשני מחלים, ומדוע זה כך? הרבה פעמים זה קשור בנפש האדם, במוטיבציה שלו, ברצון שלו להחלים. ולעיתים גם הנפש מעכבת את ההחלמה ומונעת את ההחלמה, כמו אותו חולה לאחר התקף לב שנכנס לדיכאון בגלל עצם המחשבה על מה שהרע לו, במקום לחשוב קדימה ולחשוב איך הוא משפר את מצבו.
אתה יודע שהרבה פעמים, אני ככה ממשיך את מה שאתה אומר, אנחנו רואים את זה בחולים במחלות קשות, מה שמוגדר כמחלות שלכאורה קשה להירפא מהם, למרות שהכל בידי שמיים. יש דבר כזה שאנחנו רואים שכשאנשים מאבדים את התקווה, זהו, הסוף מגיע מהר מאוד. וכשאנשים נלחמים, אז זה עוזר להם. זאת אומרת, כאילו, יש פה מחלה שהיא 100% גופנית, אבל ברגע שהבן אדם נלחם, אז הוא מצליח.
בהחלט, בהחלט. ויש על זה, יש על זה בהחלט מחקרים. יש מחקרים על הנושא הזה בסרטן השד אצל נשים. יש מחקרים רבים שהראו את זה לא רק במחלות סרטן, אלא גם במחלות לב. לדוגמה, אנשים שהם אנשים בודדים, אלמנים, אנשים ללא משפחה, אנשים מובטלים, התמותה מאותו התקף לב היא גבוהה ממש פי כמה וכמה מאשר אנשים שהם בעלי משפחות, שיש להם מערכת תומכת, שיש להם קהילה שתומכת בהם. זה מוכח במחקרים בכל המחלות כמעט.
דוקטור פלדמן, אנחנו נמשיך בדיון המרתק הזה שנקרא גוף ונפש, שהוא דבר הכי אמיתי שיש, אבל המחויבות שלנו כמובן למאזינים העיקרים שלנו, אז אנחנו אומרים לילה טוב למאזין.
לילה טוב.
לילה טוב למאזינה, כן.
אני אישה בת 75, כבר למעלה משנה, כואב לי החצי מהראש, לא כל הראש, חצי מצד ימין, וכאבי תופת. הלכתי לרופא נורולוג, הנורולוג נת... קודם הוא שלח אותי לעשות איזה צינום, עשיתי צינום, הוא אמר אין שום דבר, אז נתן לי משהו לשים על הקרקפת, תמיסה כזאת, אתה רוצה שאני אגיד את השם? ביטיקורוטן, משהו כזה, תמיסה לקרקפת, ונתן לי גם כדורים, זה כבר שנה, כאילו שיש לי סכינים בראש, כאבי תופת, מה אני אעשה?
אם אני מבין נכון, גברת, אם אני מבין נכון, אני רוצה ככה שהמאזינים שלנו גם יבינו קצת יותר נכון את מה שאת מנסה לבטא. אם אני מבין נכון, יש לך כאילו כאב בשורשי השיער, בראש?
זה לא בשיער, זה במוח,
משהו יותר פנימי?
כן, כן. יש גם, נכון, יש גם נשירת שיער חזק, אבל זה אולי בגלל זקנה, אבל אני, הכאבים האלה...
בואי, גיל 70 היום לא זקנים, גיל 70, את יודעת, לא מבוגרים. הנה, את רואה, את ערה בשעות האלה, משתתפת בתוכניות כמו צעירה, זה הכל בסדר. אז הנה, בוא ניתן בבקשה לדוקטור פלדמן להצטרף לשיחה. בבקשה, דוקטור פלדמן.
מה ש... שלום לך.
שלום.
קודם כל, אני שומע שאת מאוד סובלת. ו,
מאוד, כבר שנה ככה.
כן, כן. ואיך את חושבת שזה משפיע עלייך מבחינת מצב הרוח? איך זה משפיע עלייך?
מצב רוח בסדר. יש לי בן שעבר השתלת לב. אני לוקחת כדורים ללחץ דם. אבל לא... אני מקבלת את זה, כי ככה השם רוצה, מה לעשות? אבל אני, הכאב הזה, מה זה צריך להיות? לא יודע.
אז תראי, כמובן שאני לא יכול לערוך איזשהו דיאגנוזה דרך מעל גלי היתר. זה לא דבר אפשרי, כמובן. אבל השאלה היא, מה ניסית לעשות כדי להקל על הסבל שלך? עם איזה התמודדויות התמודדת מבחינה רפואית בעבר, ואיך התגברת עליהם בעבר?
כדורים, הוא נותן לי כדורים, ונותן לי תמיסה הזאת. אפילו שמפו של שיער, לחפוף את הראש, הוא נותן לי שמפו כזה מיוחד, שאני אחפוף את הראש עם זה. ושום דבר לא עוזר, לא עוזר. ברוב הכאבים זה בלילה. ביום אני כבר לא מרגישה כל כך, אבל בלילה זה כל כך כואב, כאילו שיש לי סכין תקוע במוח, לא יודעת מה זה. איפה, שלח אותי לעשות צילום, עשיתי צילום.
איזה צילום, את יודעת לומר איזה צילום עשית? מה?
לא יודעת איך קוראים לזה.
עשית צילום.
כמו אונטרסאונד כזה.
היית בתוך איזושהי מכונה עגולה כזאת, כמו CT או MRI?
יכול להיות שזה כן, כזה דבר.
אוקיי.
הלכתי לירושלים, שם בירושלים, בקופת חולים לאומית, ושם עשו לי את זה. ואחר כך חיכיתי כמה ימים, זה עבר לרופא, ושאלתי את הרופא, אומר לי, תגידי תודה לאל, אין לך שום דבר. אמרתי לו, איך יכול להיות שאין שום דבר וזה כואב? הוא נותן לי כדורים וכל הדברים האלה, אני עושה כל מה שהוא אמר.
אז פה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים מטופלים באים אליי ואומרים לי, דוקטור, מה יש לי? דוקטור, תגיד לי מה יש לי. לעתים המטופל רוצה לדעת מה יש לו, והרופא הרבה פעמים רוצה לדעת מה אין לו. מה זאת אומרת? אני אסביר את עצמי. אני כרופא לפעמים, לעתים מודאג, לדוגמה כמו מהסיפור של הרב מונק, ממשהו שנמצא ולוחץ על המוח או משהו בסגנון הזה, שזה כנראה, שוב, אני מסייג את זה, אני לא יודע בדיוק את פרטי המקרה, ואני לא יכול, ואני לא חשוף לכל הנתונים, אבל אני יכול רק לשער שהרופא חשש ממקרה דוגמת מה שהרב מונק הציג. ברגע שעושים CT או MRI, ונשללת האפשרות הזאת, אז אני כרופא כמובן מאושר, כן? אני מאושר, כי למטופל שלי אין איזשהו גידול שלוחץ על המוח, וזה לא הסיבה על הכאב שלו. עכשיו, מכאן ועד להגיד לאדם, אין לך דבר וחצי דבר, המרחק הוא גדול.
אבל תראה, דוקטור פלדמן, סליחה שאני ככה נכנס לשיחה. האישה הזאת אומרת, עשו לי בדיקות, זה בדיוק הנושא שזה לב ליבו של הנושא, ויהיו לנו עשרות מאזינים בטח שיעלו על הקו וישאלו את אותה שאלה. עשו לי את כל הבדיקות, לא מצאו שום דבר, וכואב לי.
אוקיי, הסבל של הגברת הוא סבל אמיתי.
מה כואב שם? אתה יודע, אנחנו לא רופאים. אנחנו, כשאנחנו באים לרופא, אנחנו מצפים שהוא, כמו מלאך, ידע הכל. ואני שואל אותך, דוקטור, כאילו בחצי תביעה, מה כואב לי שם? אז אתה לא יודע, אז מה למדת? כאילו, מה כואב לי?
לעתים אני יכול לפענח מה בדיוק כואב. יש הרבה פעמים שלדוגמה, נושא של כאבי שרירים יכול לכאוב מאוד ולהקרין על הראש. יש דלקות בגיל הטיפה יותר מבוגר מעל גיל 65. יש מחלות שהן מחלות ראומטיות שגורמות לזה, כמו פולימיאלגיה רומטיקה.
ואי אפשר לבדוק את זה? אם זה דלקת, זה דבר שאי אפשר למצוא אותו בדם?
יש דברים שאפשר לבדוק, לכן אני לא יכול שוב להתייחס נקודתית ל...
לא, אבל בוא ניתן לכיוון. ברור שאנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים להגיד להשערות. אני יודע למשל פעם אחת שהיה לבני כאב ראש מאוד 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 חזק, ונתת לו איזה דקירה עם איזה מחט משהו בכתף,
נכון.
ופתר לו את הבעיה ברגע, זאת אומרת, כאילו, כאבי שרירים זה משהו שיכול להשפיע ממש כפי כזה?
נכון, יש כאבי שרירים, אבל שוב, זה מצריך בדיקה מדוקדקת של הגברת, מה שאני לא יכול לעשות, כמובן, בשידור.
כן, זה המגבלה שלנו ברדיו, שאנחנו לא יכולים על גלי היתר לעשות בדיקות.
אבל יש, לדוגמה, אחד מהפתרונות, אבל שוב, זה למה שנקרא כאב ראש מתחי. יש סוג של כאב ראש שנובע ממתח של שרירים בצוואר כתפיים.
זה שמקר... לא כל הראש, חצי ראש.
כן, כן, זה יכול להשפיע גם על חצי ראש, וזה יכול להקרין, ויש שיטה של טיפול בכאב, שאני למדתי אותה במרפאת כאב בתוכלים רמב״ם, שנקראת דיקור יבש, היא מסייעת מאוד מאוד לכאב מהסוג הזה. האם זה בדיוק הכאב שיש לך? קשה לי לקבוע. הייתי מברר גם האם מה שקיעת הדם שלך, מה ה-CRP שלך, שאלה מדדים של דלקת, לוודא שאין לך איזשהם דלקות.
אני עם דלקת פרקים קשה. יש לי דלקת פרקים, עברתי הרבה ניתוחים, בברכיים, בידיים, עברתי ניתוח בעיניים לא מזמן. אבל אני לא יודעת אם זה בגלל זה. זה כואב, הנה, עשיתי ניתוח, ברוך השם, קצת יותר טוב, אבל... זה, לא יודעת מה, לא עובר, לא עובר. ורק בלילה, כאבים בלילה, כאילו, תקוע לי סכין
בלילה. הסבל שלך הוא ללא ספק אמיתי, ואת סובלת סבל רב. צריך לנסות מחד גיסה, לרדת לשורש העניין ולראות למה באמת את סובלת, אבל מצד שני לטפל לך גם בכאבים. וזו אפשרות שנייה, ואת זה, הרב מונק, אמרתי לך לפני השידור, אני כרופא משפחה, המחויבות שלי היא לא למקצוע מסוים, להבחנה מסוימת, לדבר מסוים, אלא המחויבות שלי היא למטופל, ולעזור לו באופן כוללני. זאת אומרת, הן לרדת לשורש העניין, אבל גם להקל באופן משמעותי על המטופל, ופה יש מספר דברים שהייתי יכול לחשוב עליהם, שיכולים להקל על ה...
אז דוקטור פלדמן, אנחנו פשוט חייבים לעבור לפרסומות. הגברת הנכבדה שעל הקו, תישארי על הקו, אנחנו ממשיכים איתך את השיחה, בעזרת השם, אחרי ה...
לסגור את הטלפון.
לסגור את הטלפון, ויחזרו אלייך בעזרת השם אחרי הפרסומות שוב. ואנחנו נמשיך את הדיון, כי אני מרגיש שאני ממש ממש רוצה שדוקטור פלדמן כן נמצא דרך מסוימת איכשהו לעזור לך, בסדר? אז מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, התנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
Thank you. אוי פנמון ורחמון אותו נאמון ורחמון אותו כי כל מלך אוי פנמון ורחמון אותו ברוך ברוך אתה השם כי כל מלך אוי פנמון ורחמון אותו נאמון ורחמון אותו כי כל מלך רואי פנמון ורחמון אותו ברוך ברוך אתו השם רואי פייך רואי לי עמו ישראל רואי וחוי לי עמו ישראל היי ברוך ברוך אתו ברוך אתו השם רואי וחוי לי עמו ישראל רואי וחוי לי עמו ישראל היי רואי וחוי לי Roi fecho y le llamo
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצא איתי דוקטור גיל פלדמן ממכבי שירותי בריאות, הרופא של אלעד. דוקטור פלדמן, נמצאת איתנו המאזינה שדיברה איתנו לפני הפרסומות, ושומעים עליה שהיא באמת סובלת. וכנראה שהמצב הרפואי שלה, כפי שאתה אומר, כפי שהיא מעידה, מורכב מדי בכדי לבוא להגיד לה, תעשי א' ב' ג' והבעיה תיפטר. אבל בכל זאת, כפי שאנחנו נוהגים לומר, פטור בלא כלום, אנחנו לא נשחרר אותה. אז בוא תן לה יצא או שניים, איך ניתן להוריד מהסבל שלה?
אז שלום לך, גברת מלכה, שלום. ברוך שובך. כן, כמו שאמר הרב מונק, הסבל שלך הוא אמיתי. במקרה שלך, מה שהייתי ממליץ, זה הייתי ממליץ לפנות או לאחד ממרפאות כאבי הראש שקיימות בכל המרכזים הרפואיים ובכל קופות החולים. גם במכבי יש מרפאת כאבי ראש, שבו נמצא נוירולוג מומחה לאבחון וטיפול בכאבי ראש.
מקבל אותי, אני בלאומית.
או, שוב, בכל אחד מהקופות, השירות קיים בכל הקופות. יש מומחה, או בבתי החולים.
מומחה למה?
מומחה לכאב ראש, שבדרך כלל נוירולוג שהוא מומחה לכאב ראש, הוא גם יעשה אבחון מדויק יותר של כאב הראש שלך, וגם יוכל לטפל בכאב הראש באופן יעיל וטוב. והמקום השני, אם את לא מוצאת מזור במקום הזה, היא במרפאת הכאב, שמטפלת בכאבים, הוא מתייחסת גם לכאבים הגופניים וגם לסבל שנגרם כתוצאה מהם.
אתה מתכוון לרופא מרפאת כאב ללכת?
מרפאת כאב, אבל שוב, המקום הראשון שהייתי מפנה אותך אליו זה מרפאת כאבי ראש, שבדרך כלל מי שמנהלים אותם הם נוירולוגים, נוירולוגים שאמונים על טיפול בכאבי ראש. אני יכול למנות כמה שמות של רופאים שמקובלים, זה באזור המרכז, רחל הרינג, יש את דוקטור קוריצקי, דוקטור ברוך אלעד, כולם נוירולוגים בכירים, מומחים לכאבי ראש, ואני בטוח שאחד מהם לפחות יוכל למצוא מזור לכאבים שלך.
יפה, טוב, אני מקווה שאנחנו הצלחנו ולו במעט לעזור לך. תודה שלית לשידור. אני רוצה, בבקשה ליל מנוחה. מאזינים שעדיין רוצים לעלות לשידור, דוקטור פלדמן איתנו, 050-693-93, 050-693-93, ניתן לכתוב לנו בפקס ב-03-616-4477, או דרך החלונית הודעה לשידור באתר של רדיו כל חי. המאזינה שכותבת לנו שההודעה הקודמת נקטעה ו... היא תשמח שנתייחס למה שהיא כותבת, אז בבקשה, שלחי את כל ההודעה שוב, כי לא קיבלנו שום הודעה, ואם את רוצה שנתייחס למה שאת כותבת אלינו, אז כדאי שתכתבי לנו שוב, ותקפידי ללחוץ על הכפתור שלך, ואנחנו מקווים שבקצה שלנו נקבל את זה. דוקטור פלדמן, אנחנו דיברנו... התחלנו לדבר על הנושא של גוף נפש, והיינו באמצע לנסות להבין את התופעה של אנשים שככה נלחמים, מצליחים יותר לגבור על מחלות, ואנשים שפחות מצליחים, פחות גוברים על מחלות. אבל בוא לא נדבר על מחלות קשות. בוא ניקח דוגמה שאולי המאזינים שלנו מכירים. ישנה איזושהי מחלה, אני חושב שזה מוגדר כמחלה, שנקרא הרפס. ומה שפעם אחד הרופאים הסביר לי, שהרפס זה משהו שקופץ, או זה חיידק שנמצא כאילו כל הזמן, והוא קופץ כשהבן אדם נמצא במצב נפשי פחות חזק. יש בזה משהו?
יש בזה משהו, רק שהרפס זה וירוס ולא חיידק.
וירוס, אוקיי.
זה וירוס. למרות שזה וירוס, יש טיפול אנטיווירלי בחיידק הזה, אבל בהחלט הוא קשור למתח ולחץ נפשי. רבים מהמאזינים ודאי יודעים הווירוס הזה מתפרץ דווקא בעיתות מחלה, בזמן שיש מתח ולחץ נפשי. וכמובן שפה אתה מצאת דוגמה יפה לקשר בין גוף ונפש.
ישנם כמובן עוד הרבה דוגמאות, למשל מדברים הרבה על מערכת חיסונית שהיא נחלשת כשהבן אדם במצב נפשי חלש יותר, ואז כאילו קופצים ונתפס, אפילו שפעת רגילה.
בהחלט, בהחלט, ועוד שלל מחלות, כמו תפיסה של גב, מי מהמאזינים לא חווה, ובטוח שרבים רבים רבים חוו את זה, בתקופה של מתח, לחץ, שרירים נתפסים, או מיד בתום תקופה מתוחה מאוד, שרירי גב שנתפסים, אנשים שמגיעים לפני חתונות, לפני אירועים משפחתיים, ומגיעים עם גב תפוס, צוואר תפוס.
אגב, יש מה לעשות באופן עצמאי לעניין הזה, לשחרר את זה? אמבטיות חמות, או איזשהו פתרון שהוא בבית ניתן לעשות אותו בלי הדיקור המיוחד הזה? אני חייב, סליחה שאני, את התיק הרפואי שלי, ברוך השם, אין לי כזה תיק מאחוריי, אבל גם אני זכיתי לקבל ממך דקירה, זה היה מאזינים יקרים לפני אחד הנסיעות שלי לחול, ואני סוחב רגל, ולבוא לתורמים עם רגל שאתה סוחב אותה אף פעם לא נראה מאוד טוב, ובאתי לדוקטור פלדמן ואני אומר לו, תשמע, מחר אני עולה על טיסה, אגב גם מחר באמת אני עולה על טיסה, אז אנחנו ככה נהיה פה ככל שאנחנו נוכל, כי הטיסה שלי מוקדמת וארוכה, אז ובאתי לדוקטור פלדמן ושכב על המיטה, תפס איזשהו מחט דקיקה כזאת, היא הייתה ממש דקיקה, לא הרגשתי שהכנסת אותה, אבל אז הגעת לאיזשהו מקום ואני קפצתי, אתה זוכר בטח, וכאילו באותו רגע נגמר הכאב, זאת אומרת התחיל כאילו כאב אחר, אבל הכאב של הדקירה, אבל הכאב של הדקירה באמת נעלם תוך חצי שעה. אז יש דרך לשחרר שרירים דפוסים כאלה בצורה עצמאית בבית? בהחלט.
אחד מה... קודם אולי נתייחס לבאמת מה שקורה. הרבה פעמים כאבים מוקרנים יכולים להיות ממקור שרירי. שרירים הם הרבה פעמים מקור לכאב בלתי מוסבר. יש הרבה אנשים שמסתובבים, אחד מהדוגמאות זה אנשים שמסתובבים כאבי אוזניים לא מוסברים. והרבה פעמים...
אוזניים.
אוזניים.
יש איזה שריר באוזן? זה נראה לי רך כזה, לא?
בדיוק שלא. זה בדיוק העניין שאין... ומסתובבים אצל רופא אפוזן גרון, מסתובבים אצל רופא שיניים, מצלמים את כל השיניים, מחפשים שם איזה שן עם שורש מודלק, פה ולסת, שחיקה של מפרק פרק הירך, ובעצם הרבה פעמים מה שקורה זה ששרירי הלעיסה הם דפוסים, כתוצאה הרבה פעמים ממתח, מחריקת שיניים בלילה. ומה שאחד מהדברים היותר מעניינים שקורים זה שאנשים באים אליי עם תופעות כאלה.
ומה, אתה פותח להם את הפה, אתה רואה שיניים שופשפות, אתה אומר להם, חבר, אתם חורקים בלילה את השיניים?
אחרי שאנשים עשו סבב גדול ורב אצל הרבה מאוד רופאים, אני לוקח שתי מחטים, אני מכניס להם לשרירי הלעיסה, זה לוקח בדיוק 20 שניות, זה משחרר את השריר, ואנשים שסבלו שנה, שנה וחצי, רק לאחרונה הייתה אצלי, רק שבוע שעבר הייתה אצלי מטופלת, שנה וחצי, סבל של כאבים במפרק הירך, כך נאמר לה, אחרי שני מחטים, 15 שניות, ברוך השם היא הייתה בריאה, השרירים השתחררו, זה לא איזשהו הוקוס פוקוס, זה פשוט הבחנה נכונה.
אתה לוקח לי את המילים מהפה, כי בטוח יש כמה מאזינים עכשיו שיושבים בבית ואומרים לעצמם, It's too good to be true. זה מדי טוב בשביל להיראות נכון. אבל מאחר ואיך אומרים, אני עברתי את זה על עצמי וגיליתי שזה באמת קטע של הבחנה נכונה והדיקור הזה. מה הוא עושה דרך אגב לשריר אם אנחנו כבר בעומק העניין?
הוא מאפס את השריר מבחינה חשמלית. שריר תפוס. בעצם הוא מקובץ, מה שעושה מחט, זה בעצם מחט סינית, אבל הדיקור הוא דיקור הרבה יותר עמוק מהדיקור הסיני הקלאסי, שאגב גם הוא עושה משהו דומה, אבל בצורה הרבה יותר עדינה והדרגתית. זה כמו השיטות המערביות, הרבה יותר ככה פתאומי, אבל הוא משחרר את השריר, גורם לקצר חשמלי בשריר, והשריר בבת אחת משתחרר, והכאב נעלם איתו כמו שאתה חווית.
תגיד לי, זה קשור למרידיאנים וכאלה?
לא בדיוק, לא בדיוק. השיטה היא שיטה אחרת, אבל היא בהחלט נשענת על, על השיטה הסינית. המחתים הם בהחלט מחתים סיניות.
הם לא יותר דקיקות?
בדיוק מחתים סיניות, רק לעתים קצת יותר ארוכות מהם, כי הן צריכות להגיע טיפה יותר עמוק. אבל איך אתה יודע, אתה יודע מה אומרים? חוכמה בגורים, תאמין? אז...
בהחלט, בהחלט. טוב, עכשיו דוקטור פלדמן, אנחנו אוטוטוט צריכים לצאת. מה אתה אומר, רב דוד, יש לנו מאזין על הקו? לא. אז אנחנו נמשיך בדיון שלנו בנושא שהוא לא פחות מרתק, ונדחה קצת את היציאה שלנו של התנחת המוזיקלית להמשך. ישנו מושג, מאזינים יקרים, שנקרא פוביות. פוביות הם כל מיני, נקרא לזה בלשון העם, פחדים מדברים ספציפיים, קטנים. למשל, יש אנשים שיש להם אגורופוביה, פחד ממרחבים. יש אנשים שיש להם קלסטרופוביה, פחד ממקומות סגורים. והם מאוד מתקשים לטוס, בעיקר במטוסים קטנים, כאלה צינורות שאתה באוויר כמה שעות והם חפשים את הלצאת. ישנם כל מיני פוביות. אחד מהפוביות היותר מוכרות בתחום שאנחנו מדברים עליו, הוא נקרא היפוכונדריה. היפוכונדר הוא אדם, טוב, יש לי פה רופא, למה אני צריך להסביר? תסביר אתה, מה זה היפוכונדר?
היפוכונדר הוא באדם שמאמין, למרות שאין שום הוכחה לכך שהוא חולה באיזושהי מחלה, והוא כל הזמן עסוק בעיסוק יתר, בתסמינים גופניים, שכל אחד מאיתנו חווה כל הזמן, הוא נותן לזה פרשנות שגויה, וכל הזמן בטוח שיש איזושהי מחלה שנסתרת מעיני הרופאים.
דוגמאות בבקשה.
לדוגמה, יש לי מספר מטופלים שחוזרים שוב, כמובן, אני לא אומר את זה בזלזול, אנשים סובלים, אבל בטוחים שהכאבים שיש להם בחזה זה התקף לב, למרות שחלקם עברו מבחן מאמץ ואקו לב ומיפוי לב, וחלקם עברו גם צינטור וצינטור וירטואלי, ואין שום הוכחה לסתימות.
מה זה צינטור וירטואלי? צינטור בדיקה או...
צינטור, זה צינטור וירטואלי, זה צינטור שעושה באמצעות סיטי, סיטי אנגיו, מזריקים חומר ניגוד, ומצלמים בעצם את העורקים.
כאילו משהו שהוא לא פולשני.
לא פולשני, של העורקים הכליליים.
והלב שלהם כלב של נער צעיר.
תקין לחלוטין, ובכל זאת קשה מאוד לשכנע אותם שאין להם דבר וחצי דבר שקשור ללב.
ולמה זה לא כאבים פסיכוסומטיים, למשל?
אוקיי, תראה... כאבים, כל אחד מאיתנו חווה כל הזמן, כן? ברגע שאתה עובר גיל מסוים, אתה חווה כאבים, אתה קם בבוקר, כואב לך קצת פה, כואב לך קצת שם. האדם הרגיל קם בבוקר, אומר, טוב, כאבים קצת, נתחיל ללכת, נקום, נסתובב, יעבור. אדם שהוא נוטה למחשבות היפוכונדריות, אומרות, או, הנה, התחילה לי איזושהי מחלה, אני עומד לקרות לי משהו, ודאי הכאבים האלה מרמזים על משהו. אקום ואוץ לי, אוץ לי לרופא ונעשה מספר בדיקות.
תגיד לי, דוקטור פלדמן, יש לי שאלה לא יפה. אבל אתה יודע, אנחנו אנשי אמת ואנחנו מדברים בשידור כל מה שאנחנו חושבים שהוא אמיתי ויכול להועיל למאזינים שלנו. אתה יודע, פעם, כשהייתי ילד, היה כזה פנקס של קופת חולים מכבי. פנקס קטן כזה. אנחנו בתור ילדים היינו מאוד 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 מבסוטים שהיה לנו את הפנקס הזה. וכשהיינו הולכים לרופא, היה לו תיבה ענקית כזאת מלא כרטסות, והוא היה מקשקש שם בכתב חרטומים, שאני חושב שהוא עצמו לא היה מבין מה הוא כותב שם. אבל להגיע לרופא זה היה בעיקר בשבילו ללכת ללימודים. מה יכול להיות? קצת שפעת, קצת צינון, קצת פה, קצת שם. ואז יום אחד, אני לא יודע מאיפה זה הגיע המנהג הזה, שקופות החולים עושים מה שאנחנו קוראים לו reaching out. במקום שיהיה מצב תקין, יש קופת חולים, כשאתה חולה, אתה הולך לרופא. נהיה מצב כזה שהרופא רודף אחריך ושאותך, תגיד לי, אתה בטוח שאתה בריא? אולי אתה חולה. עכשיו, זה נהיה מצב שהוא פשוט שערורייתי, ואם יש לנו מאזינים שמרגישים את זה, אנחנו רוצים לעשות מחאה בעניין הזה. קופות החולים משגעים אותנו. אני קיבלתי מקופת החולים שלי יותר מ-SMS אחד, עוד לא לקחת החיסון נגד שפעת, לא עשית זה. סליחה, לא, חבר'ה, זה החיים שלי. אז אני שואל, האם לא יכול להיות שהמצב השערורייתי הזה גורם באמת לקצת היפוכונדריה, כי אם אני קם בבוקר, כמו שאתה אומר, כואב לי איזה משהו, יאללה, ממשיך לעבוד, שוכח מהעולם, אז באה הקופה ועושה לי יום אחד איזה קמפיין, הלב שלך הולך להתפוצץ, יש לך לחץ דם גבוה. בסדר, לחץ דם גבוה, אז מה? כאילו, אז איך באמת מבינים את מה שקורה פה? לא דוחפים אותנו קצת לתוך המחלות?
אוקיי, אז נגעת פה בנושא שאני חושב שהוא קצת רחב מדי בשביל לגעת ב... אנחנו מתמקדים פה בגוף ונפש ובאמת בנושא הזה, ונגעת בנושא של רפואה מונעת. רפואה מונעת זה נושא מאוד מאוד בסיסי.
חשוב גם, חשוב.
חשוב שהמטרה היא להועיל למטופל ובעצם למנוע מחלות. אני חושב שאנחנו לא ניכנס לנושא הזה של רפואה מונעת כרגע, כי הנושא שלנו באמת גוף ונפש היום, אבל בהחלט הרפואה היום תורמת בחלקה לפחד, לנושא של בדיקות מיותרות. לעתים הרופאים עצמם חוששים ממחלות, חוששים לפספס הבחנות, פוחדים מהבחנות שגויות ומתביעות רפואיות, ולכן מרבים בבדיקות. המצב הוא אבסורד, לאבסורד הכי גדול מגיע המצב בארצות הברית, שבו הרופא מתוגמל עבור כל בדיקה שהוא עושה למטופל, ולכן יש אינטרס לרופאים לעשות הרבה מאוד בדיקות. הרבה בדיקות מייצרות כל מיני רעש של תוצאות שהן לכאורה חריגות, אבל למעשה אין להם שום השפעה על הבריאות של האדם. מכאן הדרך למעגל של בדיקות ועוד בדיקות ועוד בדיקות, והכנסת האדם לחרדות היא מהירה מאוד, וזו אכן נגעת בנקודה שהיא רעה חולה של הרפואה המודרנית.
מצד שני, אני מבין שאסור לזלזל בעניין הזה. אתה יודע, יש באיזשהו בית חולים אחד, דווקא היום הייתי בו, לבקר קצת חולים שלנו פסיכיאטרים, ועברתי דרך מסדרון שנקרא, משהו נקרא מכון סקר. יש אנשים שפעם בשנה עושים איזשהו סט כזה של בדיקות על כל הגוף שלהם. זה משהו שהוא מומלץ?
אז שוב,
פעם בשנה, לא היפוכונדרים, לא כלום. פעם בשנה הם קובעים לעצמם איזה חודש, הם הולכים, עושים איזה כזה, נקרא לזה סקירה כללית.
שוב, אתה גולש לנושא הזה של בדיקות סקר, שהוא נושא נפרד מהבדיקות האלה. בוא ניגע רגע בנושא הזה, שהבדיקות הסקר האלה, מרבית הבדיקות שנעשות במכון סקר, הן מיותרות. רק בדיקות מסוימות כמו כולסטרול, סוכר, לחץ דם, לבדוק האם לאדם...
שאלה דברים פשוטים שבבדיקה דם פשוטה.
אלה דברים פשוטים שניתנים לביצוע אצל רופא המשפחה. אלה הדברים ששוב, בהתאם לגיל, בהתאם לגורמי הסיכון, וכמובן לשוחח עם המטופל ולהבין מה גורמי הסיכון שלו. אדם שיש לו סיפור משפחתי של מחלת לב, כמובן נתון בסכנה מוגברת למחלות לב. אדם שיש לו סרטן של המעי הגס, כמובן נתון בסכנה מוגברת לפתח את המחלה הזאת. ולכן אצל אדם כזה כן שווה לעשות בדיקות מקדימות.
כן, אז אתה אומר שהקשר עם המטופל הוא דבר שהוא קריטי להבנת ההתייחסות, כמה בדיקות אנחנו נעשה וכמה לא. אני רוצה לקריא שאלה שהגיעה אלינו במייל, אבל עוד קודם לכן אני ככה מרגיש חובה קדושה לומר את מה שאני הולך לומר. אז ברשותך דוקטור פלדמן, עוד רגע, לפני כשבועיים שלושה ישבתי באיזשהו פאנל רפואי, שישבו שם אנשי רפואה, מנהלי בתי חולים, ומישהו, אחד מבתי החולים, אני חושב שאני יכול להגיד גם את שמו, היה שם מבית חולים מעייני הישועה, אני חושב שזה היה דוקטור ברייר, והוא דיבר בכאב לב עצום, ממש דברים היוצאים מן הלב, על נשים מעל גיל מסוים שצריכות לעשות בדיקות מסוימות ואנחנו לא נפרט, כל אישה מבינה, כי הגילוי המוקדם יכול ממש 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 לעזור, ואם חס וחלילה מגלים דברים בשלב מאוחר, אז זה ממש יכול להיות מאוד מאוד עצוב. אז עם כל זה שאנחנו מדברים על ההיפוכונדריה ומה הרפואה המונעת עשתה לאנשים, עדיין אני מסייג את הדברים ואני אומר, נשים מעל גיל מסוים או חס וחלילה עם רקע משפחתי ידוע, לכו להיבדק, זה משהו שחייב להיות בתוך התרבות שלנו. כל גדולי הרבנים, כל גדולי הרבנים מעודדים ללכת לבצע את אותן בדיקות שהן בדיקות קלות, פשוטות ומצילות חיים. אסור לשכוח שבשנים האחרונות היו לנו מאות מקרי מוות של נשים שחשבו שלא צריך לבדוק והכל בסדר, לכו לבדוק בלי פאניקה, אבל כדאי. ועכשיו אנחנו נעבור אחרי הדברים הללו. אני מבקש לעבור לדוקטור גיל פלדמן לשאלה שהגיעה. אני בת 55 וסובלת כבר 5 שנים ממעי רגיז. ניסיתי דיאטות שונות ולא הועיל. הבדיקות הקליניות תקינות ברוך השם. הכאבים עזים מאוד ומשבשים את התפקוד היומיומי שלי. קיבלתי טיפול במודל ולא הועיל. לאחרונה הומלץ לי להתחיל טיפול במירו ואני חוששת. בנוסף, הומלץ לי לעבור טיפול בהיפנוזה רפואית ובסי-בי-טי. אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לבעיה באופן כללי, וכן בנוגע להמלצות לטיפול. אציין שאני טיפוס מתוח, לוחסן לחוץ. תודה רבה. אז דוקטור פלדמן, ההתייחסות שלך, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב, כי אתה הרופא פה ואני רק המגיש, אז בבקשה.
אוקיי, אז שוב, אני יוצא מתוך הנחה שהגברת עברה ברור רפואי מלא, והממצאים הם תקינים, והוא במצב כזה, מה שאנחנו צריכים לעשות, מאחר ואיננו יודעים מהי ההבחנה מאי רגיז או רגיש, תלוי איך קוראים לזה, אך הסבל של המטופל הוא סבל אמיתי, ולכן אנחנו צריכים לטפל בסבל של האדם, של הגברת, שבאמת כנראה סובלת סבל רב תקופה ארוכה. בנוסף לזה אני שומע שהיא גם סובלת סבל נפשי, בכך שהיא מתוחה מאוד, והדברים כנראה כרוכים אחד בשני. בדיוק איך הרפואה אינה יודעת, אנחנו לא יודעים בדיוק את המנגנון של כיצד מתח משפיע על המעי, אבל עובדתית כך קורה, והטיפול הרבה פעמים הוא כפי שהגברת מנתה, טיפול ב-CBT, הורדת מתח, התייחסות או למידה איך להתייחס נכון לכאבים, מתן פרשנות נכונה לכאבים, אסטרטגיות של התייחסות לכאב, ומתן של תרופות לטיפול במתח שהם לפעמים הכרח בעל יגונה.
יפה, אז זאת אומרת, אחרי שאתה אומר את הדברים שלך, אני ככה מנסה לסכם, לראות אם הבנתי נכון, מאחר והבעיה של המעי הרגיז כנראה מתוצאת המתח, אז אנחנו הולכים ומטפלים במתח ומקווים שההרפיה והמתח שירד יגרום לכך שהמעי הרגיז באמת יפסיק, כי מאנשים שאני מכיר שסובלים מהבעיה, באמת מדובר במטרד שמשבש את היום יום כמו שאותה גברת כותבת. תגיד לי דוקטור פלדמן, התחלנו לדבר קודם על הנושא של לדבר עם הלקוח, לדבר עם הפציינט. גם הנושא של מעי רגיז, אני שומע אותו מדי הרבה. ואני שואל שוב, שאלה, אתה יודע, כיוון שאנחנו מכירים יותר מיום אחד. מעי רגיז זה לא תשובה או לא הבחנה שאומרים אותה כל עוד אנחנו לא מוצאים דבר אחר. זה כאילו, אתה יודע, בעיני זה אפילו לא הבחנה, מעי רגיז. נו, בסדר, אני יודע שהמעי שלי רגיז. כאילו, מה אתה מחדש לי בתור רופא שאני לא יודע? אני תקוע עם הכאב, עם המעי הרגיז, עם הבעיה, ואתה בא ואומר לי, כן, כן, אני מסכים איתך שיש לך מעי רגיז, כאילו, איזה סוג הבחנה זה בכלל?
אז שוב, אלה הבחנות שהן הבחנות בעצם, שאומרות שהרפואה לא לגמרי יודעת במה הדברים אמורים. כמובן, כמו שאמרנו, יש צורך לשלול קודם מחלות אחרות.
כמו מה?
כמו, לדוגמה, דלקות מהעין, זיהומים, כמובן.
קרון?
כן, בהחלט. אלה דלקות מהעין, זה בדיוק מחלת מעי דלקתית, שיש שני סוגים של מחלות, שזה קוליטיס אולצרוזה וקרון. אלה מחלות שהן...
הן קשות להבחנה, כי אתה יודע, אני באמת רואה לפעמים אנשים שמאוד מאוד כאילו קשה להבחן שיש להם קרון, זו הבחנה קשה?
תלוי במקרה לגופו של עניין, מקרים שהם מאוד סוערים ומאוד ברורים, כמובן שההבחנה היא לא מאוד מסובכת. יש מקרים שכמובן יותר קשה להוכיח אותם, אבל ככלל זו מחלה שיש לה סימנים ברורים, יש תוצאות מעבדה ברורות ותוצאות של הן של הדמיה והן של בדיקות כמו קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, שיכולות להוכיח את קיום המחלה. בדרך כלל אנשים עם מעי רגיז, הדברים האלה אינם קיימים. הם עברו את הבדיקות האלה, נשלל כל דבר אחר. ולכן אנחנו נשארים עם ההבחנה הזאת שהיא הבחנה ולא הבחנה של מעי רגיז. בעצם אנחנו לא יודעים...
זאת אומרת, זה יותר מציאות מהבחנה.
כן, זה המציאות, האדם סובל. הייתי מאוד שמח כרופא לדעת בדיוק מה ההבחנה, כדי שאני אוכל לטפל בבסיס הבעיה, אבל לא תמיד, זה המצב ברפואה. כמובן שכל הרופאים במצב דומה למצב שלי, שבו אנחנו רוצים לדעת מה בסיס המחלה, אבל לא ניתנה לנו הרשות במקרה הזה. ומה שאנחנו יכולים לעשות, זה להקל את סבלו של המטופל. כמו הגברת הזאת, שהוצאו לה מספר ערוצים של הקלה על הכאב שלה, על הסבל שלה.
לא, למעשה, תראה, אנחנו נדון בזה מיד אחרי שאנחנו נחזור מהפרסומות ומהתחת המוזיקלית, אבל הציעו לה לקחת תרופות פסיכיאטריות, כי אתה יודע, המאזינים שלנו שומעים שמות לא בדיוק מבינים מה. אבל התרופות שהציעו לה בתכלס, הן תרופות שמשמשות, הן מקבוצת ה-SSRI, והן קבוצות, קבוצת תרופות שמשמשות, אתה יודע, נותנים אותן במצבים נפשיים כאלה ואחרים, נכון?
כן, כן, בהחלט.
ואז בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו יש לי בעיה פיזית, מה אתה נותן לי תרופה שהיא נפשית?
עובדתית, עובדתית, וזה מוכח במחקרים, במחקרים גדולים, שבהם לקחו מטופלים שסבלו ממחלות מעי רגיז, חלקם נתנו להם מה שנקרא אנבו, פלסבו, כן?
תרופות שאין בהם שום חומר רפואי.
שום חומר רפואי.
סוכרזית קטנה.
סוכרזית, על מנת לבטל בעצם את האפקט שבו אדם מאמין שמטפלים בו, ולכן הוא מרגיש יותר טוב. וישבו אותם עם שלל תרופות, והוא שהיה שיפור משמעותי בסבל של המטופלים. ולכן הטיפול הוא טיפול שמקל על הסבל של המטופל, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, להקל עליו.
יפה, אז אנחנו על הנושא הזה של התפקיד של רופא המשפחה בעיניך, איך אמור להראות רופא המשפחה, אנחנו נדבר מיד אחרי שאנחנו נחזור מהתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות קצר, מיד מיד שווים.
הלל הרוחו ומרפא לכל השם בני רופא, הושיענו ומבושענו. הוי רפואנו השם,
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצא איתנו דוקטור גיל פלדמן ממכבי שירותי בריאות, הרופא של אלעד. מאזינים שרוצים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר ל-050-693-93, 050-693-93, או לפקס ב-03-616-4477, 03-616-4477, או דרך החלונית של רדיו קול חי, של האתר של רדיו קול חי, החלונית הודעה לשידור. אתם מוזמנים להתקשר ולשאול ככל שעולה על רוחכם, בממשק הזה של בין גוף לנפש, ששם יש רופאים שנוטים ומכירים את הגוף כמכונה, אבל דוקטור פלדמן הוא מזן אחר, הוא רואה את הגוף ואת הנפש כמשהו שהוא אחד, ולכן אם לא שומעים למאזין, וסליחה, אם לא שומעים לחולה, ולא מרוכזים במה נמצא בין השורות, לפעמים מפספסים, כפי שאכן במונולוג שפתחנו, היה פספוס גדול מאוד עם הרבה סבל והרבה צער, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא.
שלום.
לילה טוב.
רציתי לשאול בקשר לתחושה של משהו מציק בגרון, לי זה נראה כמו לך, ועל מנת שזה יעבור אני צריכה לקחקח בגרון. עכשיו אני הייתי אצל רופא אף אוזן גרון, בהתחלה הוא הביא לי כדורים להורדת החומציות בגרון, וזה לא עזר. נטלתי את הכדור במשך חודשיים, זה לא עזר. וכשחזרתי שוב, אז הוא, כאילו, רופא אחר אמר שיכול להיות שזה לך. וזה היה נראה לי יותר זה, אבל כאילו לא זוכרת, הוא לא הביא לי כדורים או משהו. שאלה מה אפשר לעשות, כאילו, הוא אמר לי שגם יש מצב שזה משהו דמיוני. וזה לא באמת זה, זה סתם משהו כאילו, שנדמה לי שיש לי איזושהי הגשה כזאת, ואני סתם מקחקחת בגרון.
אז הנה, דוקטור פלדמן, לפני שאני אעביר לו את רשות הדיבור, אנחנו שוב שומעים על לכאורה משהו שהוא פיזי, וכשהרופא נתן משהו להורדת החומציות בגרון, והבעיה עדיין לא נפטרה, שלחו אותה לאגף האחר, הנוסף, לאגף הדמיונות. אולי את מדמיינת שיש לך לך ויש לך לך. אז דוקטור פלדון, איך אתה רואה את זה?
אז שוב, לילה טוב. הייתי רוצה לשאול אותך כמה שאלות. האם יש לך צינון, יש לך כאבי ראש, איזה שהם תסמינים שיכולים להתאים לסינוסיטיס, לדלקת של מערות האף?
לא.
לא, זה לא דברים שאת סובלת מהם. התופעות של החומציות יתר, את אכן סובלת מצרבות, או מחזרה של חומצה לוושת,
ריפלוקס,
מה שנקרא ריפלוקס.
לא ממש.
האם זה מחמיר לאחר האוכל או בלילה, או אם את אוכלת מזונות מתוקים או חמוצים או חריפים?
לא, לי יותר נראה העניין הזה של לך, וכן יכול להיות, כי כשאני כאילו מקחקחת אני מרגישה כאילו אני מעבירה סוג של לך כאילו לבפנים יותר. לא נראה לי שזה משהו דמיוני, מה שאמרתי לרופא הזה. הרופא אומר לי, גם אם נראה לך באמת, זה יכול להיות דמיון, כאילו, לא משהו באמת אמיתי.
תראי, הסבל שלך הוא אמיתי, ונשמע לפחות, שוב, אני לא רוצה כמובן לדון אף אדם, אבל נשמע שיש איזה מין נימה שיפוטית במה שנאמר לך. שאת מדמיינת, ולכן אנשים רבים מקבלים את זה כאיזשהו מן אלבון, והאמת היא שזה די בצדק. לעתים קשה לרופא להגיד, תשמעי, אני לא יודע מה יש לך. ולכן בואי נתייחס לסבל שלך, נסה להקל על הסבל שלך. בלי לדעת לעתים מה בדיוק ההבחנה. אני בטוח שאת
סליחה על הפרעה, זה פשוט לא, אין כאן כאב או משהו, זה פשוט לא נעים גם לפעמים אני נמצאת כאילו בחדר, בעבודה או משהו כזה, וזה מצב לא נעים שכל הזמן אני צריכה לקחקח בגרון, על מנת שאני אגיש שזה באמת עובר לי, והנה עכשיו אני יכולה לדבר בטלפון או כל דבר אחר. שאלה מה אפשר לעשות שכן זה יועיל כאילו.
ניסית טיפולים נוספים, הוצא לך על ידי הרופא טיפול נוסף, ניסית להימנע ממזונות מסוימים, לעתים עם מנעות
מ... הוא אמר לי על זה, כן, ניסיתי פחות, הוא אמר לי פחות שומנים, פחות זה, אבל לא ראיתי שזה באמת מועיל.
פחות מוצרי חלב, פחות דברים מתוקים.
האמת היא, לא ניסיתי זה באופן חד משמעי, אבל...
אז אני חושב שזה שווה לראות, לפני שאנחנו פותרים את זה כאיזשהו משהו שאת מדמיינת, בכל מקרה הסבל שלך הוא סבל אמיתי, זה מה שמפריע לך. ולכן זה דורש התייחסות, דורש הכרה בסבל שלך, עם ניסיון אמיתי להקל עלייך. יש עוד מספר דברים שהייתי מנסה בתחום האף הזנגרון, אולי לתת לך איזשהו ספרי לאף, או לגרון שיקלו עלייך את התחושה הזאת, ולראות מה הלאה מכאן.
משהו, כמובן, דוקטור פלדמן, בתחום בדיקות אלרגיה?
לרוב בדיקות אלרגיה לא תמיד מעלות משהו, ולכן לראות להימנע מאיזשהו תזונה מסוימת או ממשהו, ואז לחזור ולראות האם יש הקלה, ואחרי זה לחזור לאותו מזון ולראות האם יש שוב החמרה, הרבה יותר יעילים מאשר בדיקות האלרגיה. בדיקות האלרגיה היום הן לא מאוד מאוד יעילות.
גם אלה הטטוריות עם הסימונים והמדבקות.
שוב, אלה יעילות בעיקר לאלרגיות חמורות. לדברים היותר קלים.
שגורמים לתפרחת ולקוצר נשימה.
שגורמים לתפרחת, לקוצר נשימה, לנפיחות בשפתיים, לחנק, מה שנקרא אנפילקסיס, של תגובה אלרגית מאוד מאוד חריפה.
שוק.
עד כדי סיכון חיים. לדברים האלה, תבחיני אלרגיה מאוד מאוד יעילים. לדברים קטנים, הדברים הם פחות, הבדיקה הזאת היא פחות יעילה. פה הייתי מנסה, א', לעשות צמצום של סוגי מזונות, לראות האם זה מקל עלייך.
זאת אומרת, שזה הבחנה מבדלת, בוא נאמר, שבועיים לא לאכול...
לא לאכול מוצרי חלב, לא משהו מתוק, ולא לשתות ביחד עם האכילה, שזה משהו שגורם להצפה ועלייה של חומציות.
נוגדי חמצון, כמו המופרודקס והדברים הללו?
נוגדי חומצה.
חומצה.
חומצה, הכוונה. שוב, שמענו שהיא ניסתה את זה. זה לא עזר במקרה הזה שמה שהיא ניסתה.
אולי לך, שוב, אתה יודע, טאמס ודומיו.
בוא נשאל רגע את המאזינה.
מה התרופות שקיבלת נגד החומצה?
אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אבל זה היה כדורים שנטלתי במשך חודשיים, והרופא אמר, אם זה לא יעזור חודשיים, אז אין מה להמשיך לקחת.
אוקיי, אבל לעתים יש מספר תרופות מאותו שפועלות פחות או יותר באותו מנגנון, אבל איפה שהם...
בדיקת נשיפה עשו לך?
תרופה אחת...
עשו לך בדיקה כמו...
פעם
שנייה שהייתי שם, אז הביא לי תרסיס, כאילו הוא לא הביא לי את ה... הוא הביא לי מרשם לתרסיס לאף, כאילו לייבש את הנזלת, אבל בסוף לא הבאתי את זה מבית המרקחת, לא יודעת, כאילו הייתי די סקפטית לגבי זה.
אוקיי, אז זה נשמע, כן.
אם הרופא ממליץ, אז אני...
הוא הלך בכיוון נכון.
בהחלט נשמע שהייתי מנסה את זה, במיוחד שאת סובלת. בהחלט, כן.
אוקיי, טוב, תודה לך שעלית לשידור, אנחנו מקווים שעזרנו לך ולו במעט, ואנחנו אומרים כבר שלום למאזינה או למאזין הבא. לילה טוב.
שלום.
כן.
מדברים איתי?
אכן כן, שומעים אותך ברור.
אוקיי. לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.
אני מדברת על בעיה של צלקות קילואידיות. אמנם אולי זה לא כל כך בתחום, אבל זה כן דבר ש...
רק ברשותך, אנחנו, רק ברשותך, סליחה, אנחנו חייבים להסביר למאזינים שלנו מה מדובר, כי המאזינים שלנו ממש לא רופאים, והם רוצים להיות בתוך השיחה ולהבין. אז דוקטור פלדמן, מה הדלקות, מה היא דיברה?
קלואיד, קלואיד, איזשהו רקמה צלקתית שמתהווה אחרי חתך, לעתים חתך ניתוחי או חתך כתוצאה מחבלה, נוצרת רקמת צלקת עודפת שבולטת מעל פני השטח, יכולה לפעמים להיות אדומה, מודלקת, כואבת, מגרדת.
בעיה אסתטית או מעבר?
גם בעיה אסתטית וגם בעיה של סבל, שתכף נשמע אולי מה המאזינה, ממה היא סובלת.
כן, בבקשה, סליחה מאזינה שהפרעתי, אבל החובה שלנו למאזינים היא גבוהה.
בהחלט, וזה בסדר גמור.
כן.
השאלה שלי, האם בכלל יש פתרון לדבר כזה? כי ממה שאני ניסיתי זה, זה לא, לא ראיתי משהו. חוץ מזה שקראתי גם במדיה שיש לחומתיות. איך נקרא לזה? שכחתי איך קוראים לזה? חומציות בסיסית. השפעה מסוימת.
את מתכוונת ל-PH?
זה משהו שהבנתי שהוא תרשתי, כן.
ל-PH של האור?
תרשתי, גם אמרו לי, כן. כמו, בוא נגיד, כמו דברים כמו תפוזים, כמו דברים כאלה שגורמים...
כל הדרים למיניהם והגווניה.
לימון לא, למשל.
לימון?
אבל... לימון הוא לא, הוא משהו בסיסי, הוא משהו, הוא חומצה בסיסית בגוף.
איך את מדברת על דבר שאת אוכלת אותו ויש בו חומציות שהוא משפיע על ה...
אני שואלת, האם זה משהו שהוא בדם או שזה משהו גנטי? קודם כל, השורה התחתונה הכי חשובה, האם יש לזה פתרון אסתטי?
אז בוא נתחיל מזה.
ממה שאני? כן, בדיוק הכי חשוב.
למי פנית עד עכשיו? האם פנית לרופא או האם פנית לפלסטיקאי, שאלה הרופאים שבדרך כלל מתעסקים עם זה?
אז רופא אור ופלסטיקאי, כל אחד פניתי, פחד לגוע, כי הוא אומר בדקה שיש לך צלקת, לא משנה מה נעשה, גם אם נלך על ניתוח, של ניתוח פלסטי, וחבישת לחץ אחרי זה, או כל דבר אחר, תקחי בחשבון שיש סיכוי שזה גם יביא צלקת נוספת. יש איזשהו ניסוי בתל השומר במשהו כימותרפי, אני לא יודעת ולא שמעתי על זה ולא מכירה את זה כל כך טוב, רק שמעתי שיש כזה דבר. זהו, זה מה שאני יודעת.
יש אפשרות, שוב, הפלסטיקאי ודאי אמון על זה יותר ממני, אבל יש אפשרות להזריק כן מעט קורטיזון מקומית בצלקת עצמה, ולעיתים זה כן גורם ל... שינוי.
ניסיתי גם, סליחה שאני קוטעת, ניסיתי גם לשרוף, אתה יודע, עם חומצה,
צריבה?
איך קוראים לזה? צריבה, זה משהו קר כזה.
צריבה.
משהו לא...
הקפאה עם חנקן אוזלי?
בדיוק.
אוקיי.
זה לא משהו שעזר, יש איזה רופא ששמעתי שמזריק את החנקן הזה לתלקת. שמעתם על כזה דבר?
אני לא שמעתי על כזה דבר.
אולי זה מה שהרופא אומר עם הקורטיזון, שהוא מזריק...
יכול להיות שהוא מזריק קורטיזון, אבל שוב, כמובן שהתוצאה היא לא תמיד מובטחת. השאלה היא כמובן, כמו כל דבר, כמו כל התערבות רפואית, מה התועלת המתבקשת ומה הנזק האפשרי שיכול להיגרם. והשיקול בסופו של דבר הוא תמיד שיקול שלך, עד כמה מפריע לך הצלקת הזאת, ועד כמה היא גורמת לך סבל, אין גופני ואין נפשי.
אכן כן.
היא גורמת, אבל אני שומעת ממכם שאין פתרון חד משמעי.
שוב, חד משמעי משהו...
טיפול שהוא 1, 2, 3.
משהו שהוא חד משמעי נותן 100% תוצאה, זה משהו שהוא לא קיים בשום תחום ברפואה. פה יש סיכויים מול סיכונים, זה משהו שהפלסטיקאי צריך לפרט בפנייך. בסופו של דבר, מי שידרש לקבל את ההחלטה הזו, את, מאחר ואת, אם את רוצה ללכת על הניסיון טיפולי הזה, לנסות כן לפתור את הבעיה, והבעיה היא מספיק מפריעה לך. שוב, זה איזשהו סיכון שאת לוקחת על עצמך, אבל הרבה פעמים התועלת גדולה מהנזק.
טוב, אני חושב שדוקטור פלדמן ניסה ככה לתת איזשהו פתרון. אנחנו מקווים שעזרנו ולו במקצת, ואנחנו כבר פונים למאזין הבא.
שלום.
כן, שלום ולילה טוב למאזינה הבאה.
שלום. אני סובלת 10 חודשים כאבי בטן. עכשיו, חודש וחצי מתוכם זה היה כאבים בבטן, בכל הבטן. ו8.5 חודשים אני סובלת בקיבה. אני לקחתי רוב התרופות ששייכות לגסטרו, פרבן, בהתחלה אחר כך הומפרדקס ולוסק וזרידקס וקונטרולוג ונקסטיום ואולסניק.
שהם כולם אותו דבר, כאילו פחות או יותר אנחנו אומרים למאזינים?
טוב, בסדר, לא משנה. כל מה שייך לגסטרולוגיה. עכשיו, חוץ מזה לקחתי גם דברים שהם טבעיים, סלדרין, שושקי ריח, גלוטמין אל וכל מיני שמות של צמחים שעשו בהם נטורופטים פרטיים ו... ושמוכרים אותם בתי מרקחת פרטיים, או שמישהו פרטי מחר אותם. וזה לא שינה כל כך את התמונה. עכשיו, אחד מהפעמים, אחד מרופאים, המליץ לי על תרופה פסיכולוגית. הוא אמר שהיות והגסטרולוגיה לא עוזרת, אז יכול להיות שהתרופה הפסיכיאטרית תעזור בשם אפוקסור, והשם השני שלה זה ולנטינפלקס.
אוקיי, אחד.
כן, אנחנו יודעים במה מדובר, כן.
עכשיו, הוא אומר, האפוקסור הזה, ושקוראים לזה גם ולנטינפלקס, זה עושה הרבה תופעות לוואי. אני מאוד פחדת מתופעות לוואי, וגם מניקור, כי הוא אומר שבינתיים אין לו פתרון לדבר הזה. השאלה שלי, אם ללכת, אם יש תשובה ניתוחית חירורגית, או שלקחת, ללכת לכיוון האפוקסור הזה, או שנצטרך ללכת למרפאת כאב. או אפילו להמשיך בכל מה ששייך להומופתיה ואטורופתיה וגלים תדרים וכל הרפואה האלטרנטיבית.
שוב,
היא נשמעת עם יד הרב, דוקטור פלדמן.
כן, בהחלט.
לצערנו, אנחנו חס וחלילה לא מזלזלים, אבל את יודעת, יש באמת לקוחות שבאים ואומרים דברים מעורפלים, ויש אנשים שהם מאוד ורבליים ומאוד מודעים, ובתוך הנושא, ואת נשמעת אחת שבאמת...
אני סובלת מגסטריטיס, קוראים לזה, לדלקת בגרון.
לצערנו, הסבל מחכים. שוב, הייתי קצת, ואני שוב מסייג את דבריים, שאני לא יכול לעשות הבחנה דרך גלי היתר, אבל האם את עברת בירור גסטרו, היית אצל גסטרו?
כן, אמרו לי שיש לי דלקת בקיבה, בטריסריון ובקסרפתי של בשרעפת, ודלקת בקיבה ובטריסריון. זה לא אולקוס, אבל זה כאילו, זה סוג אחר של, זה גסטריטיס.
אוקיי, יש בסיס גופני ברור לתסמינים שאותם את מתארת. ואני מבין שבמה שהרפואה ניסתה לעשות, לא הצלחת להשיג מזור לסבל שלך. יש שם גסטריטיס, אני מבין שבדקו גם לחיידק הליקובקטר.
הליקובקטר היה לי גם, כאילו, בהתחלה זה הליקובקטר, נתנו לי אנטיביוטיקה. כאילו, בחודשיים הראשונים הם מצאו גם את הליקובקטר.
והיא טופלה, ואכן הייתה איזושהי הטבה.
לכאורה.
הייתה איזושהי
הטבה. זה פשוט הכאבים פשוט עברו מקום, זה לא... אחרי האנטיביוטיקה, זה עברו מאמצע הבטן לקיבה, וגם כל מיני דיאטות, אני עשיתי כל מיני מורתי,
חי,
חלבי.
שהקלה אמיתית כתוצאה מהטיפול לא היה לך. אז יש משהו שנקרא כישלון.
בקושי, דיקור, וכל מיני דברים שלא, לא יודעת אם זה קשור, לא, זאת אומרת, אלטרנטיביים, לא קשורים לרפואה אישית.
אז...
מאוד מאוד מאוד, זה לא זז, לא מתקדם הרבה זמן כבר.
אז שוב, תראי, את הנושא של רפואה אלטרנטיבית נשמע, אם אנחנו מתרגמים את המילה אלטרנטיבית, היא אומרת במקום. כן, אני לא חושב שהרפואה היא במקום הרפואה המערבית, כמו שאני לא חושב שהרפואה המערבית היא צריכה להחליף את הרפואה המשלימה. בעצם זה משהו שיכול ללכת יד ביד. זה לא סותר ללכת גם בנתיב המשלים של הרפואות של, כמו שאמרת, נטרופתיה, דיקור ביחד.
נטרופתיה,
הומאופתיה
וגלים, תדרים, כל מיני דברים של דיקורים והרבה סוגים של...
ביחד עם...
מזון ו...
פה נשמע שיש בעיית גסטרו, יכול להיות שהחיידק חזר. יכול להיות
ש... החיידק עשיתי, הליקובקטור אין לי.
הוא לא חזר.
לא, אבל יש לי דלקת.
אוקיי, יש לך ממצא אמיתי בקיבה, והוא גורם לך לסבל, כן? גם הרפואה המסורתית מכירה בזה, רואה שם איזשהו... לא תמיד אנחנו מצליחים להקל, ופה בא הניסיון להקל לך על הסבל. ופה, שוב, גם הרפואה המערבית לא יודעת לרפא את מה שיש לך, ולכן אנחנו מציעים אפשרויות הקלה. אחד מהם...
אבל השאלה באמת... אם הניתוח זה שייך לעשות ניתוח
כזה? לא, 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 לא נהוג במצב כזה לעשות ניתוח. אפשר באמצעות או תרופות, או שינוי תזונתי, או באמת רפואה משלימה, לנסות לגרום לך לשינוי והקלה בכאבים.
רצית לדעת מה עם המרפאת כאב והאפוקסור? האם ללכת למרפאת כאב או לקחת האפוקסור הזה?
ייתכן ובמצב הזה יש אפשרות לקבל הקלה כתוצאה מאפקסור, אבל שוב צריך להישאר פתוח ולראות האם באמת יש לך הקלה אחרי 6-8 שבועות של לקיחה של הכדור.
ומה עם מרפאת כאב הניצחה?
דווקא לסוג כאב הזה אני לא בטוח כל כך שמרפאת כאב תעזור. היא יותר עוזרת לכאבי ראש, כאבי שרירים ושלד, כאבים גם אונקולוגיים שהם לא שייכים במקרה שלך. ככה שאצלך אני לא חושב שזה כל כך רלוונטי.
טוב, יפה, אני מקווה שתקחי את האפקסור ושאחרי 6 שבועות תוכלי לעלות, ואפילו פחות, כן, תוכלי לעלות לשידור ולהגיד שבעזרת השם הבעיה שלך נעלמה כלא הייתה. תודה שעלית לשידור. דוקטור פלדמן, אנחנו ממש 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 מתקרבים לקצי הזמן של התוכנית שלנו, ואני הייתי רוצה לדבר איתך על מה שאתה התחלת לדבר קודם, למעשה על תפקידו של רופא המשפחה. ובהקשר של למה אתה מחויב, או למה אתה מחייב את עצמך, כשיושב לפניך פציינט שסובל מכאבים, מבעיה מסוימת, למה אתה מתייחס?
קודם כל, א', תודה על הזכות לדבר על רפואת משפחה. אני מאוד מאמין ברפואת משפחה. אני חושב שרופאי המשפחה בכל רחבי הארץ, בכל הקופות, עושים את עבודתם נאמנה, ובעצם הנאמנות של המטופל, של רופא המשפחה היא בראש ובראשונה אל המטופל. יש לנו היכרות רבת שנים עם המטופל, משהו שמאוד מאוד מסייע לנו בהכרת המטופל. מטופלים שלי, אני עוקב אחריהם שנים רבות, ומטופל שאולי רופא אחר לא היה מתייחס בכלל לאיך שהם נראים, אני מסתכל, מטופל יכול להיכנס אליי ואני אגיד לו, מה קרה לך? אתה נראה נורא היום, אתה לא כדרכך, ורופא אחר בכלל לא מכיר אותו, ולכן הוא התייחס אליו כאילו
בצורה שום שונה.
דבר, בצורה שונה. אז יש לנו את ההיכרות רבת השנים עם המטופלים, אנחנו יודעים כבר את המחלות רקע שלהם, איך הם הגיבו לטיפולים בעבר, אנחנו יודעים את המצב המשפחתי שלהם, את מצב המתח והלחץ שלהם, את המצב הקהילתי.
הפיננסי.
שלהם, כן, בהחלט, בהחלט. המתחים שמלווים אותם, אלה דברים שבוודאי משפיעים על הבריאות שלה, של המטופל. ויש לרופא המשפחה, בניגוד, לצערי, אני אומר את זה, למקצועות אחרים, שרואים רק את הביו, רק את המכונה שבאדם, אנחנו רופאים...
בצורה המשפח... מאוד צרה, ושמחפשים מצרה. את הבעיה. לדוגמה, אישה כמו האישה הזאת, שהולכת לרופא שהוא גסטרו, והוא באמת, כל הפוקוס שלו וכל ההתכווננות שלו, היא למקום מאוד מאוד צר. מה שאתה כרופא משפחה, שבוא נאמר את האישה הזאת, אנחנו לא יודעים מי, אבל אני ככה, תוך כדי שאתה מדבר, אני מנסה לחשוב כמה פעמים אתה רואה אותי בשנה הזאת, ברוך השם, ברוך השם, ושימשיך ככה אתה לא רואה. אבל את אשתי, דרך הילדים, אתה רואה המון. זאת אומרת, אשתי בכל פעם באה עם, עם ילד אחר, וברוך השם, משפחות מרובות ילדים, יש לך באמת הרבה הזדמנות להכיר את מבנה המשפחה, את היחסים בתוך המשפחה, כמו שאתה אומרת, מחלות הרקע, שזה נותן לך המון יכולת לא להיות מאוד צר בהסתכלות שלך, אלא להיות הרבה יותר רחב.
בהחלט, בהחלט, וזה חלק מתפקידו של רופא המשפחה.
איך זה מסתדר עם המחקר שמראה שרופא משפחה מסתכל מתוך 3 דקות שהוא רואה לקוח, פציינט, מתוך זה 2.8 או 7 במחקר הוא עסוק במחשב, וה-0.02% מהזמן הוא עסוק בלקוח. זאת אומרת, כאילו, זה משהו ש... לא מסתדר לי.
אוקיי, אז נכון שבתור רשום שאנחנו צריכים לראות מטופל כל 10 דקות, אבל חיכית קצת אצלי בתורים, לכן אתה יודע שאני מקדיש הרבה יותר מזה לכל מטופל ומטופל. וכל מטופל עבורי ועבור כל רופא משפחה הוא עולם ומלואו. אנחנו מחויבים לבריאות שלו, אנחנו מחויבים לטובתו. כן, והדרכים להשיג את טובתו או טובתה של המטופל או מטופלת הם רבים ושונים.
אבל לא כל הרופאים מתנהגים בצורה כזאת, כי אני לא מדבר כרגע עליך כי אתה לא אוהב את זה, אבל בוא ניקח למשל, בחור בא אליך ואומר, כואב לי הגרון. איזה ביזנס צריך להיות לך איתו מאשר, אדוני, פתח את הגרון, אתה דוחף לו את השפדל, מוריד לו את הלשון, הוא כמעט מקיא, אתה רואה דלקת בגרון, אתה אומר שדלקת רעון כך, אנטיביוטיקה כזאת או אחרת, והביתה, כאילו, איפה יש בוא נאמר, את האובר אינטראקציה בין הרופא, איפה הצורך בזה? אתה עושה את זה בשביל להכיר את הלקוח יותר טוב?
קודם כל, אני לא לוקח מאף אחד שום דבר, ולכן אין לי לקוחות.
לא לקוח, מטופלים, סליחה, כן.
שוב, אני...
אצלנו, אתה יודע שברפואת הנפש, במרפאות של בית חם, ב10 מרפאות פסיכיאטריות של בית חם, היה לנו מאוד ספק איך לקרוא לבן אדם. ואמרנו שלקרוא לבן אדם, הלקוח זה הדבר הכי הכי יפה שאפשר לקרוא לו בעולם. פציינט זה כזה, יהיה, ישר הדבקת עליו איזה, איזה גוש פציינט.
מטופל.
כן, אז אנחנו, אתה יודע, לקוחות, כן. אוקיי.
מטופל. כן. מטופל, אבל בהחלט, שוב, אני מציע למטופל. אני לא כופה דעתי, אני לא חוקר ביתר. אני אומר לאנשים, ספר לי משהו על עצמך, ספר לי מי אתה. ולצערי, לדוגמה, יש מטופלים מבוגרים שלדוגמה מגיעים אליי לראשונה. הם לא היו מטופלים שלי. אני שואל אנשים, ספר לי מי אתה.
אז אין לך היסטוריה עליו.
אז הם מתחילים לספר לי, תשמע, יש לי מחלת לב וסכרת וזה. אבל אני אומר, זה מי שאתה.
זה המחלות שלך, בוא תספר לי מי אתה.
ספר לי מי אתה, ואתה שומע סיפורים מופלאים. אנשים שהיום הם פנסיונרים, שעשו את זה והתנדבו בזה ועברו...
חיים שלמים מאחוריהם.
חיים שלמים, ילדים, נכדים, נינים. אתה שומע סיפורים מופלאים.
מה זה נותן לך?
וזה נותן לי מי האדם עצמו. אני מטפל באנשים, אני לא מטפל במחלות. אני מטפל באנשים עם מחלות.
איזה משפט יפה. אני מטפל באנשים לא במחלות. זה משפט ש... אתה יודע, צריכים לחרות אותו באיזה מקום. אני מטפל באנשים לא במחלות. איזה יפה.
וזה המחויבות של רופא המשפחה. אם לסכם את זה לרגע, מה המחויבות של רופא המשפחה? לטפל באנשים. באנשים ולא מחלות. להכיר בסבל שלהם ולהקל עליהם.
יפה. אני רוצה עוד דבר קטן שאמרת לי, ואני חושב שממש חבל לי באופן אישי לפספס את זה. אתה אמרת לי ככה, כשהיינו... בהפסקות שאנחנו יכולים לדבר, דיברנו על כך שהתפקיד שלך זה לתת פתרון לחולה. אתה, המחויבות שאתה לקחת על עצמך, זה לעשות הכל. לא להתעסק באופן צר, אלא להתעסק וללכת לישון בלילה עם זה שהמטופל שלי, הוא עכשיו סובל, ואני חייב למצוא פתרון לסבל שלו. ובתוך כל הדבר היפה הזה שאתה אומר, כואב לי, שכואב למטופל שלי, אתה אומר, בתוך כל המרחב הזה, אתה מאפשר לעצמך לעשות הכל. לשבת לילות באינטרנט ולחקור את המחלה שלו. אולי יש איזה מרכז בעולם שמכיר פתרון בשבילו. אתה למשל אמרת לי, לא מעניין אותי אם אני נותן לבן אדם כדור כזה או אחר. אם פתרתי את הבעיה שלו, והיה זה שכרי. חשבתי, שסיימנו, אבל יש לנו עוד מאזין על הקו שרוצה שנפתור לו את הסבל שלו. אז לילה טוב למאזין הבא.
שלום ולילה טוב.
כן, מאזינה.
אני מרגישה שאין לי כוח בידיים, אבל אחרי הבדיקות שנעשו לי, הכל תקין. וחוץ מזה, הרופא שלי אמרה, גם אני אין לי כוח, האמת, היא אמרה.
טוב, זאת אמירה יפה. את מדברת על כל היד, על פרק כף היד. איפה את מרגישה את זה?
על כל הידיים, כן.
דוקטור פלדמן, אתה בוודאי אמון, אבל ב-12 מגנזיום וכאלה?
שוב, לפני כן אני רוצה קצת לשאול קצת שאלות. את חסר תחושה באור עצמו? את מרגישה רדימות?
לא, אני מרגישה הכל, לא. אין לי שום בעיה, אבל איך אומרים, להזיז ידיים, אני מרגישה שאין לי כוח.
זה
עד שמגיע איזה מין קליק בראש, ופתאום אני מרגישה עכשיו יש לי כוח. משהו שאני חושבת שקשור כן לראש, אבל הרופא משפחה לא יפנה אותי לשום עניין הזה.
החולשה הזאת מופיעה לך יותר ביום, או יותר בלילה, אחרי פעילות, או לפני פעילות?
בעצם זה בערב.
זה יותר בערב, בסוף היום. יש חולשה גם של האפפיים, של העיניים, יש לך לפעמים טשטוש ראייה או ראייה כפולה או צניחה של האפפיים בסוף היום. יש חולשה של שרירים אחרים, ולא רק בידיים?
לא.
את אדם בריא, יש איזה מחלות רקע בהם?
יש לי תת פעילות בלוטת תריס.
וזה מאוזן כרגע, או שאת...
כן, בדרך כלל זה מאוזן, אבל קורה שאני שוכחת לפעמים את התרופה לקבל...
ובבדיקות האחרונות, האם זה מאוזן?
בדיקות האחרונות זה לפני 3 חודשים.
ואז היה איזון של של בלוטת התריס.
קצת היה, כן, זה היה קצת גבוה, כן.
אוקיי, אז בראשית זה יכול להיות אחד מהסיבות. כמו כן, חסרים של ויטמינים, אנמיה, דברים מהסוג הזה. ואם אנחנו לא מוצאים את הפתרון שם, הייתי כן שואף להפנות אותך לנוירולוג או לבצע EMG, לראות האם איזושהי בדיקה של הולכה של השריר, לראות האם יש איזשהו פגם עצבי או פגם בשריר עצמו שיכול להוביל לחולשת שרירים. אבל אני חושב שאם אכן בדיקות הדם הבסיסיות, כולל בלוטת התריס ומספר בדיקות נוספות בסיסיות, שוודאי רופאת המשפחה שלך יודעת, הן תקינות, אני חושב שהתחנה הבאה עבורך היא הפניה לנוירולוג.
יופי, תודה רבה.
רפואה שלמה.
תודה
לך שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים ממש לסיומה של התוכנית הזאת. אני מבקש מאוד להודות בראש ובראשונה לדוקטור גיל פלדמן, שאחרי יום ארוך במיוחד ליבו הרחום הביא אותו לפה לעזור ולענות וקצת להבהיר. אני בטוח שאנחנו נוצף על ידי בקשות של מאזינים. דוקטור פלדמן, זה קורה לפעמים בימים שאחרי התוכנית, ואנחנו נשתדל לענות לכולם. אני מבקש להודות למנדי אור שהיה לה ביצוע טכני, לרב דוד קליגר מההפקה, ולכולכם מאזינים אני מאחל ליל מנוחה, ושכולנו נרגיש טוב בבריאות שלמה, בריאות הגוף ובריאות הנפש. לילה טוב.